ואני אומר לך שאני מגיע למסקנה שיש פה קו רציני, כאילו כיסוי רציני, לא יעזור. אני אומר לך, אני משוכנע, לא יעזור שום דבר. בסוף יש פה וקטור שחופר. טוב, שלום לצופים ולמאזינים שלנו. אנחנו פה שוב בפרק ה-25, חצי יובל של הפודקאסט הפרופסור והווינר. איתנו תת אלוף במילואים ארז וינר, הווינר שלנו. ועל מה בחרנו לדבר היום? בחרנו לדבר על ההתמהמהות וה, בוא נאמר, השיהוי, לא נשתמש כרגע עדיין במילים קשות, בהתנעת חקירת הפצ"רית, השלמת החקירה, וגם על ההתנהלות של הצבא, גם בהקשר הזה ובהקשרים אחרים, זה הכל קשור, כמו בנושא של המינוי של הברנש מאחים לנשק, ששר הביטחון ביקש לעצור את המינוי שלו ודברים כאלה. אז בואו נדון בעניינים האלה ונדפל בהם. אני הייתי רוצה לפתוח, ארז, בכמה מילים לגבי הסיפור של הפצ"רית. אני משהו תורד את מנוחתי כבר הרבה זמן, וזו העובדה שהרמטכ"ל יכל לטפל בבעיה לבד, לא היה צריך אף אחד. יכל להפעיל, יש לו סמכות להפעיל חקירה, היה יכול לתפוס לה את הטלפון, היה יכול לעשות הכל, יש לו את מצח. ואם לא סמך על מצח, היה בונה לעצמו מנגנון חקירה מקבילי, ויכל לגמור את הכל בתוכו ולהבין מה קרה שם. היא שקרה לו. הוא הבין שהיא שקרה לו. ופה זה אירוע, באמת, אני, ותראה איך אנחנו, זה, כמו שהיינו אומרים, אתה יודע, שבעיה שלא פתר איזה ממפה בשטח, או דיברנו כמובן תמיד על מדחת יוסף, זה הדוגמה הקלאסית, אז אתה בסוף מגיע לדבר מפלצתי, ועכשיו בית המשפט העליון פוסל ופוסל פוסל. דבר שיכל להיגמר בחקירה רצינית, והיו מגיעים בחקירה הזאת לכל מה שהיה צריך להגיע. וזה היה קורה בתוך הצבא, כי היא קצינה. זה פעם אחת. פעם שנייה, וזה העובדה שהיא ממשיכה לשאת דרגת אלוף לקבל שכר. כל עוד, אני לא מצליח להבין את זה. אז היא יושבת ביחילוב, ואני לא מצליח להבין את ההתנהלות של הרמטכ"ל בעניין הזה. למה מחכים? למה הוא מחכה? שהמשפט ייגמר עוד 100 שנה? אמרנו את זה כבר באיזה פודקאסט. זה פשוט מטריף. אז אחרי הפתיחה הזאת, ארז, אז הייתי שמח לשמוע ונדבר על העובדה שבעצם אנחנו יושבים, בית המשפט בשיקולים, בית המשפט העליון בשבתו כבגץ, בשיקולים טכניים נקדניים, פוסל כל פעם זה לעובד מדינה, זה עושה משרה, יש לו משרה כפולה, קשקשת, זאת אומרת קשקשת, שכנראה מחפה על משהו הרבה יותר גדול. אז קדימה, ארז, לך תתחיל אתה ונמשיך לריב תוך כדי הפודקאסט. לא לריב, אולי לזה, אבל בוא נמשיך. קדימה.
תראה, קודם כל, אני חושב שחשבנו על הנושא, דיברנו על העובדה שהוא מתקשר בצורה ישירה לשלושת הפרקים שעשינו על מה קרה לצה"ל. זאת אומרת, יש פה חיבור אחד-חד ערכי, כי התהליכים שהצבענו, שהצבא עבר, וסיפרנו על איך ולמה, ובין השאר דיברנו על תרבות התחקיר, דיברנו על המשיכה על הכיוון הפוליטי, דיברנו על המשפטיזציה הגוברת, דיברנו על חולשת הפיקוד, על החוסר באומץ לב אזרחי. כל הדברים האלה, בתמצית, מזוקקת, אנחנו רואים אותם בפרשה הנוכחית, שהיא פרשה הרבה יותר משמעותית מהפצ"רית. זה התנהלות עקומה של מערכת שלמה אל מול חיילי צה"ל, מפקדיו, אל מול המשימה, אל מול עם ישראל בהרבה מאוד מובנים. ראיתי היום שפנו לוחמים במילואים ומשפחות בדרישה לחשוף באיזה עוד מקרים אחרים היו אירועים שבהם חקירות זוהמו. כי בוודאות יש. אם יש...
ארז, אני משוכנע שהיו המון חקירות שזוהמו. הרי האג'נדה שליוותה אותנו במהלך המלחמה, היא לא התחילה במלחמה, היא התחילה קודם, בתקופת הסרבנות. והאג'נדה הזאת לא הסתיימה, ואני בטוח שיש חקירות שזוהמו. אם רוצים לעשות משפט צדק בכלל בצבא, צריך לפתוח את כל התיקים שהיא נגעה בהם לאורך התקופה. אני לא בטוח שהיחידה, יכול להיות שצריך לעשות מתוך יותר גדול, אבל אין, אי אפשר למלט מזה. זה לא שהרבה עבודה, זה הרבה עבודה. תאמיני, ללכת ברגל כל הלילה וכל זה, וזה יותר קשה.
אתה אומר הרבה עבודה במשרד במסגן, זה לא...
כן.
בטח היום יש מנועי חיפוש ואפשר לעזר בהם. אבל נחזור לעניין הזה של מה קרה לצהל. כי כמו שפתחת ואמרת, בסוף יש פה עניין פיקודי, זה לא עניין משפטי. יש פה קצינה, אלופה בדרגה, אלובה בהתנהגות, שהובילה מערכת שלמה, והובילה אותה בצורה שבה היא פגעה במערכת, פגעה בצבא. והתפקיד של מפקד הצבא בהקשר הזה, הוא לעשות תיקון, לא צריך לחכות שיגמר הדיון המשפטי והליווי וימצאו את ההוא שהוא גם גבוה, גם נמוך, גם בכיר, גם זוטר, גם שופט, גם לא שופט, גם עובד מדינה, ויוכל ללוות את החקירה שברור שכבר, מה שנקרא, זוהמה והוכבעה וכו וכו. אף אחד לא נאיבי. רק נגיד בסוגריים שברור שככל שהמאמץ של המערכת למנוע את פתיחת החקירה או למנוע חקירה מסודרת, מסביר עד כמה עמוק הריקבון וכמה יש שם להסתיר. אחרת לא היה כזה מאמץ נוראי. אם הדברים גלויים, אז בואו, למה, אתה יודע, אור השמש מחטא, בואו תחקרו. אני יודע שלא עשיתי כלום, בואו תחקרו. ידע מה שנקרא בפתיחות מלאה, בלי להתעסק במי מלווה ולא מלווה. אבל נשים את זה בצד. העניין הזה של העשייה הפיקודית והחלטה הפיקודית, הוא הדבר המשמעותי. כי בדרגה אפשר לטפל. בתנאים אפשר לטפל. תראה, ידיים בשירות
מלא.
כן, בשירות מלא, מקבלת משכורת. לא יודע אם הימים האלה שהייתה באיכילוב, איפה זה נחשב, אבל חופשת מחלה אולי.
אותה לרם 2.
היא מנצלת ימי מחלה. אבל אלו דברים שנעשו בעבר. תשמע, שהיו קצינים, שמה שנקרא שהצבא לא רצה בעיקרם, ידעו לשחרר אותם מהיום למחר. בטח ובטח קצינים שעל גבם היו אירועים ש... הרי אין פה ויכוח על העובדות, רק על בסיס מה שהיא יודתה. קח את המכתב שהיא כתבה לרמטכ"ל, מה שהיא יודתה במכתב, על זה תתייחס. עזוב את שאר הדברים כרגע, יש דברים הרבה יותר חמורים, אני אומר שם בצד, היא יודתה שהיא שקרה, היא יודתה שהיא הדליפה, היא יודתה שהיא הלילה, היא יודתה שהיא זיפה. על צבר הדברים האלה, ממנה הרמטכ"ל את צוות, מקבל המלצה, מוריד אותה בדרגתה, משחרר אותה מיידית משחרור קבע, אני לא יודע חוקית לגבי פנסיות וכאלה, אבל נשים את זה שנייה בצד. אלו דברים שאפשר לעשות אותם מחר בבוקר. לא רק לגביה, כל אותם קצינים שהיו אותה באותה קבוצת וואטסאפ והיו חלק מאותו תהליך, כולל ההוא שבטעות קיבל דרגה, כולל ההוא שהיה בתפקיד וכבר מה שנקרא שוחרר, וההוא שהיה בתפקיד ונמצא בלימודים, כולם צריכים לקבל את אותו טיפול, כמסר. הרי מה אנחנו כל החיים שלנו כמפקדים עשינו? מה מהות החוק השיפוט הצבאי והנישה הצבאי? החייל הוא ששבר שמירה ואתה מכניס אותו ל-21 יום לכלא. מה, יש פה פרופורציה, יש פה הגיון? לא, אתה רוצה להעביר מסר ששבירת שמירה היא לא מתקבלת אצלך. אתה רוצה להעביר מסר בנושאים ערכיים, מוסריים, לא משנה מה. מה שאתה בוחר כמפקד להעביר מסר, וזה תפקיד המפקד. וכשהמפקד לא ממלא את תפקידו, כשהמפקד נתלה באחרים, אז אתה רואה את אותו דבר. פרופו שוב, מה קרה לצהל, אתה רואה את אותו, את אותה התנהלות בנושא התחקירים.
בדיוק. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, אתה היית, הרי אתה עוזר של גבי, אז יש לה רמטכ"ל. הוא לא יכל, זה בצד ההתנהלות הפיקודית, אבל בצד שלה להבין מה קרה, לחקור, למה הוא צריך לפנות החוצה? הוא לא יכל לפתור את זה בתוך צהל, צהל זה גוף ענק עם יכולת מדהימה לעשות הכל, לחקור, לבדוק, לפתוח טלפונים, לעשות הכל. איפה, איך, מה אתה, כאילו, הוא לא יכל לטפל בעניין הזה בעצמו, הוא יכל לגמור את העניין בעצמו, למה הוא הלך, הרבב את כל העולם?
קודם כל, בוודאי שהוא יכול היה, כך רק לדוגמה את הסיפור של, בוא נגיד שהמצח באמת לא יכולים לחקור, כי הם חלק מהעבריינים במקרה הזה.
יכל לגייס צוות חקירה מיוחד במילואים חדש, בדיוק. משהו אחר?
עשו, כל הדברים האלה עשו אותם בעבר. מביאים צוות חוקרי מילואים, פונים למלמה בגוף של משרד הביטחון, שבסופו של דבר הרי פנו אליו כדי שיחקור, אבל למה הוא היה צריך לחכות שזה ילך ליועמשית, שתלך לראש החק, שילך לאו, שילך לאי, שראש 4-3-3 יכול, או לא יכול, מומי משולם, כל מיני סיפורים שאנחנו שומעים אותם כבר עד לזרה בימים האחרונים. כל מה שצריך, פונה לשר הביטחון, מפקדו, נציג הדרג המדיני שעובד מולו, ואומר לו, תקשיב, היה אירוע כזה וכזה, אני רוצה לנקול בצעדים כאלה וכאלה, אני מבקש שתקצה לי את המלמב לטובת החקיר, החלק, נקרא לזה, המקצועי של החקירה. כן, כן. איסוף מידע, סיגינטי, סייבר, עיכוב אחרי מכשירים וכן הלאה וכן הלאה. זה המלמב, זה מה שנקרא לחם חוקו, הוא עושה את זה כבר בפרשה הזאת היום, אבל מטעמה של היום משית. ואפשר למצוא עוד חלופות אחרות אם רוצים. יש בצבא סגן רמטכ"ל, שהיא חברת פורום מטה כללי, יש סגן רמטכ"ל, שאפשר לבקש ממנו ולהטיל עליו את הבדיקה של העניין הזה. סגן הרמטכ"ל יכול לעזר במבקר צה"ל. קיצור, לא חסרים כלים אם היה את הרצון ואם הייתה את ההבנה שיש פה עניין פיקודי. ובעניין פיקודי אתה צריך לטפל כמפקד. וככה אתה צריך לטפל גם בסוגיות התחקירים. וככה אתה צריך לטפל גם בסוגיות של... ככה היה צריך לטפל הרמטכ"ל הקודם, בסוגיות הסרבנות. זה עובר כחוט השני בבריחה מאחריות, בחוסר באומץ לב אזרחי של מפקדים בכירים, או לתת, מה שנקרא, להשאיר למשפטנים לפתור את העניין, או להשתמש בתקשורת ככלי עבודה שהיא תפתור את העניין. כל הדברים האלה, כולם כאחד מצביעים על אותה בעיה שחזרנו ודיברנו עליה בפרקים קודמים, מה קרה לצה"ל, ובעיקר מה צריך לקרות כדי שהצבא ייראה אחרת.
זה ברור, אני חושב שבעניין הזה צה"ל אנחנו מבינים את הבעייתיות ואת הבעיה. אבל עכשיו אנחנו נמצאים בסיטואציה שהיא מחוץ לצה"ל, מחוץ לצבא, כאילו עכשיו הוא נמצא בסיטואציה שהכלי היחידי שיש לו לטפל בזה הוא לא כלי חקירתי, אני לא יודע אם הוא יכול למשוך את הרגל, לא יכול, אולי כן, אני לא יודע, ויש לו, אתה יודע מה, יכול להיות שהוא יכול למשוך את הדבר אליו, לעמוד על זה ולהגיד חברים, זה שלי בצבא, טעיתי, אני חוזר בי, רוצה לקחת את זה, נמשיך את זה, אני יכול. דבר שני, מה קורה פה עם החקירה האזרחית? שפה, הרי יש פה תופעה, באמת, אתה מסתכל על זה, אתה אומר, רגע, תגיד לי, בגץ, שיקרו לבגץ, לפחות היא בטוח שיקרה, ביודעין, והיה שיתוף פעולה עם השקר הזה של היועמ"שית וצוותה. עכשיו, אין בן אדם סביר, עכשיו אפרופו עילת הסבירות, אין בן אדם סביר, ארז, שהיה מקבל את העובדה שמוצאו כל זה ולא אי אפשר להגיע. אין, אי אפשר. אי אפשר. במילא שאין בן אדם סביר שהיה מקבל שהסגן שלה, הוא יעשה את החקירה. אבל שהוא יבוא יגיד שעשינו הכל וגם אין לנו את החקירה. מה, אתה לא יכול לשאול? אני מדבר על הצוות הפרקליטות. אתה לא יכול לשאול, עשיתם פוליגרף? אתה לא יכול לשאול שאלות פשוטות כאלה? למי עשיתם? את מי תחקרתם? את מי שאלתם? ואז אני אומר, פה משהו מזמזם לי בדיסוננס גדול. מה קרה שם בצוות של הפצ"רית, של היועמ"שית והפרקליטות? על מה? הרי זה לא סביר. נכון, ארז, אתה מסכים איתי שזה לא סביר? הבן אדם לא היה יושב ככה ואומר, בסדר, תסתכל הצידה.
בלתי סביר בעליל.
אין, בטוח. אז עדיין ככה הם תמכו בעמדה הזאת מול בגץ. בגץ, עכשיו, יודע, קודם כל, נתחיל בזה, שגם בבגץ יושבים אנשים שראו דבר או שניים בחקירות. וכשהם מקבלים תשובה כזאת, מה, הם לא שואלים את השאלות האלה בעצמם? לא שאלו. מה שמעלה בי, ארז, מה שמעלה בי חשד כבד, באמת, אני אומר לך, אני אמרתי את זה אצל אלה חסון, אמרה לי, לא, אמרתי, לא, מה, מה לא. מעלה בי חשד כבד, שיש פה טיוח, לא טיוח, הטיוח הפריורי, לא עכשיו הטיוח, הטיוח המקורי של היועמ"שית וצוותה, אולי גם שם הייתה קבוצת וואטסאפ, לך תדע, היועמ"שית וצוותה, ובעלמת עין, או אפילו יותר גרוע מזה, אם גורמים בבית המשפט העליון, אחר זה לא הגיוני, זה לא סביר. לא סביר ששאלות פשוטות לא נשאלו. לא סביר שבגץ יושב ורואה ששיקרו אותו, והוא עדיין מתעסק עם איזה, עם זה, אם הוא לבש תחתונים בבוקר בן חמו, אם הוא היה עובד מדינה, עובד... מה זה הבדיחה הזאת? משהו פה מסריח לי, ואני אומר לך שאני מגיע למסקנה שיש פה קו רציני, כאילו כיסוי רציני, לא יעזור, אני אומר לך, אני משוכנע, לא יעזור שום דבר, בסוף יש פה וקטור שחופר, וכל הניסיונות זה ניסיונות השעיה, כאילו אתה יודע, אתה כבר יודע שאתה הולך למות, אז אתה מנסה למשוך, לדחוק את הקץ. מה אתה חושב על זה, ארז?
חד משמעית, אני חושב שההתעסקות הכל כך מסיבית, ההתנהלות של עמית, שבה הוא מתערב במתן צו ביניים שהוא לא מתבקש אליו מלכתחילה ושהוא לא היה אמור לתת, שהוא עושה אוברולינג להרכב הקודם שבטעות ברח לו ופסק שלא כפי שהוא התכוון, שהוא מקיים את אותו דיון נוסף ואמירות שבה הוא מתבטא בהם. אתה רואה שיש פה מערכת שהיא בפאניקה. יש פה מערכת שמבינה שאולי...
תגיד לי, הוא עושה הרכב מורחב. מה הוא מדמיין? שהרכב מורחב יגיד, לא, זה חוזר ליועמשית, וכולם מחיים כפיים. מה הוא מדמיין שיקרה? תגיד, תחשוב, מה הוא מדמיין?
קודם כל, אנחנו את השאלה הזאת שואלים כבר הרבה מאוד זמן, על הרבה מאוד דיונים ופסיקות בבגץ. וכל פעם מוכיחים מחדש שהם הפסיקו לחשוב על מה יגידו. או הם שואלים מה יגידו, אבל מה יגידו, מה שנקרא, רק קבוצת ההתייחסות שלהם. מה יגיד האדמור אהרון ברק, ומה יגידו שאר משוררי החצר. הצורה שבה הוא מתנהל, כמו שתיארנו. האופן שיצא לראות חלק מהדיון שבו הוא מתבטא כלפי ה... עורכי הדין שמגינים מה שנקרא על הממשלה או על הציבור שבאולם, תנועות ידיים מזלזלות, אמירות מזלזלות, התנהגות זאת אומרת, כל כך מנוכרת וכל כך יהירה, אתה מבין שהוא נמצא בספירה אחרת. הוא מהטובים, הוא מהצודקים, הוא שומר על, על הדברים הנכונים והראויים, ולכן מותר לו פחות או יותר לעשות הכל. ואנחנו החלקאים
והנקראים... לכן הוא בסטייט אוף מיינד כזה, בתפיסת מציאות, שאומר, אין בעיה ששקרו לי, כל עוד זה משרת אותי.
הוא א' יפעל כל עוד זה משרת אותו, וב' הוא מסתכל על קבוצת היחוס שלו, הוא לא מסתכל עליי ועליך. הוא לא מסתכל על, בוא נגיד ככה, אם נעשה מדגם לא מייצג על מרבית האורחים אתמול בחתונה שהיינו בה. הוא לא מסתכל על הדברים האלה, כי... הוא מסתכל על מה יכתבו בעיתון הארץ, הוא מסתכל מה יגידו אהרון ברק וחיות ולא יודע מי עוד מאותם שופטים לשעבר. הוא מסתכל על מה תגיד האליטה בעיני עצמה שחושבת שהיא נבחרה לשלוט והיא צריכה לשלוט ואסור שאנחנו נפריע לה. גם אם אנחנו הרוב וגם אם בטעות אנחנו הולכים פעם בכמה שנים לקלפי, משלשלים פתק ומצליחים להביא את הרוב.
אבל ארז, ארז, תשמע, אני מבין מה אתה אומר. אבל אני אומר, בסדר, זה לא קשור לרוב, לא קשור. יש, אתה אומר, הוא מוכן, זה מה שאני מבין, כמו אני רואה את זה, כן. הוא מוכן שישקרו אותו. אין לו בעיה שישקרו אותו. הוא מוכן... לקבל את זה שמשקרים אותו, לקבל את זה שהונו את בגץ, ובלבד שיש לו ערכים יותר גבוהים מזה, כאילו יש לו ערכים שגוברים על זה, שהוא מה, שהוא, או שיש לו איזה קופת שרצים אצלו, שהוא חלק מההונאה הזאת, אבל הוא לא היחיד, יש עוד שופטים בבגץ. אתה תחשיב, אהרון ברק, קח את אהרון ברק כדוגמה. מה, אהרון ברק מוכן שישקרו את בגץ, שהוא לא חלק מזה, הוא בצד עכשיו, אין חשד שהוא היה, לך תדע, אבל אין חשד שהוא היה מעורב בזה, שישקרו את בגץ, הוא יגיד בסדר, תלכו בכיוון הזה, אין בעיה. העיקר שמה? שלא... מה,
העיקר מה? שלא תיפגע ההגמוניה. זה העיקר.
תשמע, זה קטסטרופה.
נכון. אנחנו נמצאים במצב מאוד מסוכן. אחרי שגמרנו, לא גמרנו, אבל אחרי שנאבקנו באמת עם מתקפה רצחנית ואכזרית בשבעה באוקטובר. אחרי שנאבקנו בשנתיים הללו עם אויבים בשבע חזיתות. אנחנו נמצאים כרגע, אולי מול החזית הכי מורכבת, שאולי מול החזית שהביאה לנו גם את השבעה באוקטובר. הרי כל סוגיית הרפורמה המשפטית והסרבנות והמאבק כנגד הממשלה והחלשת הצבא, אנחנו יודעים בצורה פוזיטיבית, לא ברכילות, מהמסמכים שיוצאנו מתוך עזה, מתוך גם מהחדר של אדון איחיה, על איך הוא הסתכל על אותן קריאות, ואיך הוא הסתכל על אותו שיח בישראל, ואיך הוא זיהה את זה כנקודת חולשה, ואיך הוא האמין, לשמחתנו בטעות, שהיהוד מספיק חלשים ומפולגים, שהוא יכול לבוא ולתת את המכה שלו, שאולי הוא היה מחכה איתה עוד, אם לא הדבר הזה. אז העניין הזה בהחלט נמצא כאן, והאיום והסכנה מפני מערכת המשפט הישראלית והצהלית היא כזאת שהיא מחייבת תיקון. עכשיו ברמת המדינה זה מורכב, כי ברמת המדינה יש אילוצים ויש תמיד ראש ממשלה וצריך להחליט עד כמה הוא מתנגש בשלטון החוק, כמו שהוא עשה נקרא לזה באופן חריג אולי במקרה של זיני, שהוא הודיע להם לא משנה מה תגידו, הוא יהיה ראש השירות, או במקומות שבהם הוא מוכן לוותר והולך לעוד דיון ועוד דיון, ובגץ שולל ודוחה ולוקח את הסמכות.
אני מחכה, ארז, אני מחכה לבגץ הראשון, ובטוח יבוא, אין לי ספק, על המינוי של רומן. אין שאלה. ימצאו על מה.
לא, היום התחילו הכתבות.
כן, זה בזה.
ביום ראשון יגיש עתירה לבגץ.
כן, ויעשו עתירה לבגץ, ובגץ ידון.
ויצטרפו כמה, כן, ימצאו כמה, כמו בשבק, אם ימצאו כמה לשעברים.
ימצאו, לא חסר. אנחנו מכירים כמה מהם, את הלשעברים האלה, שימצאו שיפלו עליו. אבל תשמע, אני רוצה להגיד לך שהסיפור של הסיפור הזה, שזה קושר את הקול של הסרבנות, אתה יודע, אמרתי לך שהייתי בהרצאה לפני איזה שבועיים, משהו כזה, ובסוף אמרתי, הם דיברו על ועדת חקירה, אמרתי, ועדת חקירה לא יכולה להיות ועדה שנבחרת, שהחברים שלה נבחרים על ידי עמית, כי אגב הוא גם יכול לבחור את עצמו, אתה יודע שהגרנט היה ראש הוועדת חקירת הגרנט, הוא היה נשיא בית המשפט, יכול לבחור, יכול גם לבחור את עצמו, לעמוד בראש הוועדה, ו... מכמה שיקולים, ואחד השיקולים, אמרתי, שבוועדה הזאת צריכה לבדוק גם את השפעת הסרבנות על מה שהיה בשביעי באוקטובר, האולם התפוצץ, ומה זה אומר כשהעולם מתפוצץ? שזה נגע בדיוק ביבלת איפה שכואב להם. כי הם יודעים שזה השפיע. הם יודעים, ולמרות אומרים לא, וזה, ועושים תביעות וזה, הם יודעים שזה השפיע. ודאי שזה השפיע, אתה אומר בחומר, בטח בחומר, אבל לא צריך את החומר. צריך סקר, זה, בעיניים להסתכל ולהבין את זה. זה אירוע באמת מטורף. ואני אגיד לך, אני הולך חזרה למה שהתחלנו, סיפור של העניין הפיקודי. עכשיו על המינוי שזמיר רוצה למנות את הברנש הזה מאחים לנשק. תגיד, מה עובר לך בראש? מה עובר לך? איפה אתה חי? איך אתה... קודם כל, בוא נגיד, עזוב, נניח שהמספן הערכי שלו הצידה לגמרי. אבל תגיד לי, אתה לא מבין ששר הביטחון יסכה לך את זה? איך זה יכול להיות?
לא, אבל זה מתחיל עוד קודם בעניין הזה, אם ניקח את המינויים כדוגמה, שמתקשרת לעניין שדיברנו עליו, על מה קרה לצהל ובמה מתעסקים. רצף ההחלטות הפיקודיות על המינויים, אז נכון ששלומי בינדר זה לא בתקופתו, זה בתקופת קודמו, אבל אחרי שנחשפת לתחקיר, אחרי ששמעת את סמי תורג'מן, מה אתה עושה עם זה? איך אתה כמפקד הצבא יכול לבוא ולהגיד שאתה לא תקדם את קצין האגם של אוגדת עזה ואת קצין האגם של פיקוד הדרום, אבל כן תשאיר על מקומו את קצין האגם של הצבא, וכן תשאיר על מקומו את...
קצין האגם של הצבא.
קצין האגם של חיל
האוויר. בוא נגיד, הקמב"ט של הצבא קודם להיות ראש אמ"ן.
כן. אז הדברים הללו הם בדיוק... האירוע של היום הוא בסך הכל שידור חוזר. כי המעשה המבייש הזה שקרה לפני כשבוע, שבו הוא מהר מהר מביא שורה של אלופים ואלה שלא באים מקבלים טלפון, ובנוקד נגדם צעדים שבו, דיברנו על זה לדעתי, מעליבים את האינטליגנציה של האזרח הממוצע. ובסוף אתה רואה, וגם על זה דיברנו, איך מתנהגים עם קצין מילואים שהוא לא יכיר המערכת, ואיך מתנהגים עם קצין מילואים שהוא כן יכיר המערכת, או עם קצין סדיר שלא רוצים לפגוע לו בתנאים, בפנסיה, בחופשת הפרישה. תקשיב, בוא, חלק מהמפקדים האלה, סיפר לי מישהו שזומן, נפגש, עם הרצי לפני כמה זמן. יושב עדיין במבנה צבאי, במשרד צבאי, מזכירה צבאית, עם צוות, עם מערכת שמזמינים לו ומביאים לו ומפגישים לו וכו'. עכשיו אני לא בא לי, אני לא בעניין של הרדיפה אישית, לא עליו ולא על אף אחד אחר. אני בעניין של מה המסר שלך כמערכת. מה המסר שלך כלפי אלו שכשלו ומה שנקרא לא מילאו את משימתם וחובתם. ואיך אתה יכול לחיות עם זה שאתה לוקח קצין שלא מצא חן בעיניך כי הוא אמר משהו שלא מתיישר עם דבריך ומגרש אותו בהינף יד מהמערכת, ומהצד השני אתה לא נוגע באצבע מאצבעם של כל אותם קצינים בכירים שפשעו ומעלו, והכל זה, מתקשר להכל.
זה דיברנו עכשיו על הסרגל הערכי. הסרגל הערכי, זה גם נוגע לפצרית, כן? כל הסרגל הערכי, מה שאני רואה עכשיו הוא עקום לגמרי. אבל אני הלכתי גם, אמרתי בסדר, בסדר, הסרגל הערכי עקום, אבל תהיה חכם כאילו, אתה לא מבין מה השר יעשה לך? למה אתה צריך את זה? למה כל הזמן, אחר כך אומרים, השר הביטחון והרמטכ"ל לא צריכים, הם צריכים למצוא דרך לעבוד ביחד. מה זאת אומרת? איך יעבדו ביחד כזה ככה? איך? מה זה הדבר הזה? הוא פשוט לא מבין, אני אומר לך, הוא לא מבין את מקומו בהיררכיה של המדינה. הוא פשוט לא מבין את המקום שלו. עכשיו, פעם אחרי פעם הוא נופל באותו מוקש. רבק, למידה, משהו, כלום, דממה ושממה. אין מה לומר.
תשמע, זה, לא, זה מתסכל. בסוף אנחנו, המערכת הזאת יקרה לליבנו, המערכת הזאת היא שלנו, אנחנו חלק ממנה. היינו הרבה שנים, אנחנו עדיין, יש לנו מה שנקרא מספיק משפחה קרובה ורחוקה, ויש את עם ישראל. וזה ממש, ממש, מייאש, אבל יאוש שלא תוכנית עבודה. זה לא תוכנית עבודה, ואנחנו מסתכלים על מה צריך לעשות ולתקן. תראה, ראינו מה צריך לעשות ולתקן. ראינו מה קורה כשמביאים ראש אחר למערכת, גם אם היא חולה ויש איתה הרבה בעיות. מה שקרה בשבק, אני לא חושב שהמוסד הוא חולה, אבל אני חושב שגם מינוי ראוי כמו זה שהוכרז עליו אתמול של רומן גופמן, אולי אחד מהקצינים הכי אמיצים, הכי יעילים. אפופו אמיצים, אני לא מדבר רק על האומץ.
גם איש, נגיד מילה על רומן, תראה, זה לא רק אומץ, ברור, אי אפשר לקחת לו.
שום דבר. אומץ לב אזרחי, אומץ לב אזרחי.
בדיוק, על זה
שהוא. זה העניין, לעמוד מול כל פורום מטה הכללי.
וארז, וגם יש לו חשיבה מבצעית אסטרטגית עמוקה מאוד. את זה, מה כאילו, מה הולך פה? זה פשוט.
וזה אנחנו רואים שאלו הדברים שמשנים ומתקנים, ולכן אני חוזר לעניין הזה.
רגע, רגע, אני מתייחס לעוד משהו. יורם הלוי, שמשכו אותו, כמה? 3 חודשים כבר?
משכו אותו.
על מה? על זה, לא מצליחים חייל אותו, על זה שאמרו לו, תביא בדיקת העיניים, תביא בדיקת, אני בטוח שזה ככה, אני יודע איך זה הולך. אתה מבין? כשהייתי צריך לחדש את ההתנדבות של המילואים, שלחו אותי לעשות את כל הבדיקות האפשריות, אתה אומר, תגידו לי, מה קורה לכם? אתה מבין, כשהם רוצים, הם יודעים לקלוט אותך מיד, וכשהם לא רוצים, בוא נחלך תביא את בדיקת העיניים ותביא זה. נו באמת.
כשהם רוצים להעסיק יועץ חיצוני שיעזור בתקשורת, אז יודעים למצוא לו את הדרך התקשרות מיידית, מיום למחר, וכשלא רוצים, אז אנחנו חווינו על בשרנו איך מעבירים אותך כל מיני שרשרות.
כן, אז גם יורם הלוי, יורם הלוי, לדעתי, אני לא יודע מה היה שם, אבל לדעתי, עד ששר הביטחון לא דפק על השולחן ואמר לו, תגמור עם הסיפור הזה כבר, זה לא זה, כי אני אומר לך שכש... לא לחשוף דברים, אבל אתה יודע, הבנתי שהדברים לא קורים, לא קורים.
כן, כן, אני ראיתי או שמעתי מכתב צבאי שהגיש שאילתה למערכת ואמרו לו העסק עובד, הכל מתפקד, הוא בתהליך חיול מתקדם, זה היה לפני 2 או 3.
מתקדם.
וכן, עד שהוא הבין שהעסק תקוע ורק אחרי שהתחילו לדבר ולכתוב על זה, אז זה זז גם העניין הזה. נכון, גם יורם הלוי למתפש, זה גם, זה אתגר מאוד משמעותי, זה גוף שאנחנו יצאנו להכיר אותו טוב מאוד במלחמה, יצא לנו גם לכתוב עליו.
לא לטובה, ארז, לא לטובה.
כן, כן. לגילוי נאות, המלצנו גם לסגור אותו, או לפחות לעשות לו רי ארגון מהמסד ועד התפחות. ויורם שמגיע לשם, כאיש ראוי, כמפקד, כמי שבא באמת בלי אג'נדה, לא אישית ולא ארגונית, אנחנו מאוד מקווים שהוא יעשה שם את הניקוי הנדרש ואת השינוי הנדרש, כדי שהארגון הזה ישרת את הצבא וישרת את המשימה, ולא ישרת כל מיני ארגונים בינלאומיים ואינטרסים של אנשים אחרים. זו דוגמה, הפרקליט הצבאי ראשי שנכנס עכשיו לתפקידו, לא מכירים אותו באופן אישי, שמענו עליו דברים טובים, אבל גם הוא צריך להבין שזה לא מספיק שהוא בא והחליף את אותה גברת, שאני מקווה מאוד, אני מקווה מאוד שיקרה לה משהו בקרוב מכל מה שאמרנו, והיא לא תישאר על, על מכונה דרגתה ומשכורתה, אבל גם הוא צריך לבוא ולנקות ולשנות ולהביא אנשים ראויים, בעיקר להביא אנשים שלא גדלו בפלורוסנטים, אנשים שכשהם באים לבחון מטרה, הם ראו פעם את המטרה הזאת, מה שנקרא מגובה הרצפה, והם היו פעם באלה שחיכו והסתכלו למעלה מתי יבוא חיל האוויר ויעזור להם עם אותה מטרה. זה המבחן ושם יהיה השינוי, וזה מתקשר, הדברים האלה מתקשרים אחד לשני לדיונים שהיו השבוע בכנסת על תקציב הביטחון, ולדיונים שהיו השבוע בכנסת על ועדת על הגדלות הרמטכ"ל. הדברים האלה כרוכים אחד בשני. כשהמערכת תבוא באמת, בהסתכלות אמיתית, על פונקציית המטרה שלה, אם הצבא היה מגיע ואומר, הגדלות רמטכ"ל, אוקיי, ללוחמים, למפקדים, למי שבאמת, מה שנקרא, אנחנו רוצים בעיקרו. אני לא מכניס ולא כורך באותה חליפה את הפרקליטים, את רופאי השיניים.
זה ברור, ברור, ברור. יש...
אני כל לא אומר
מספרים, אבל בזמנו עשיתי עבודה למשרד הביטחון, למשרד האוצר. יש, בוא נאמר, המון, המון, המון לובשי מדים שלא צריכים להיות, לא צריכים להיות, למה צריך להיות על מדים? ניחא אולי על מדים, אבל למה צריכים לזכות באותם תנאים כמו, כמו לוחם, מפקד אוגדה, מפקד חטיבה, מפקד גדוד? למה? זה פשוט...
הדברים כרוכים זה בזה, ולפני שנחתור לסיכום כדי לעמוד ב... מה שהגדרת לנו בזמן, בזמן הסביר, אז הדברים כרוכים זה בזה, וכולם בסוף מצביעים לאותו מקום. לאחריות פיקודית, לקבלת החלטות פיקודית, לא להתעסק בלהיות נחמד, ולהיות מה שנקרא מסביר פנים למקומות הלא נכונים, אלא באמת מה נכון לצבא, ומה נכון למשימה שמוטלת על הצבא, להגן על ביטחון מדינת ישראל, ולא להיות ועד עובדים, ולא להיות החבר של הפצרית.
טוב, אז אנחנו הגענו לסיום, נגיד כמה מילות סיום, לא לפני שארז יאמר לנו משהו על פרשת השבוע. אני, הרב אתמול, רב שפירה, שחיתן את בני, אז אמר לי, תגיד לי, נראה לך אתה הולך מסתובב בדרום תל אביב, בא בריון, תוקף אותך, וזה וזה תוקף אותך. ואחרי שאתה מצליח לא, לגרום לו לא לתקוף אותך, וזה, אתה אוחז בו, הוא אומר לך, שחרר אותי, הוא אומר, לא, לא, תברך אותי. הוא אומר, אתה לרח הגיוני, שאתה תבקש מאיזה בריון בדרום תל אביב שיברך אותך. הוא אומר, תראה את יעקב, מכל דבר רצה להוציא טוב. בבקשה, ארז.
יפה, אז זה באמת ההזדמנות לספר לצופנו ומאזיננו, למרות שחלקם פגשנו אתמול, שאתה אתמול חיתנת בן, אז שיהיה מזל טוב. ואני מכאן נוסע לשבת לחגוג גבורות לאבא שלי.
מזל טוב.
שנולד פה בארץ, שהיה לוחם בצבא, שלחם במלחמת ששת הימים ובמלחמת יום הכיפורים, וגם אחריה כמובן. וגידל בנים שחינך אותם לשניגה להיות... לוחמים ומפקדים. ובסיפור הזה של יעקב אנחנו רואים באמת את כל החיבור ההיסטורי הגדול הזה, שיעקב פועל כאיש צבא מהשלב הראשון. הוא לוקח את אשתו ואת ילדיו, והוא מציב אותם מה שנקרא בעורף כדי שהם יהיו מובטחים, והוא מחלק אותם למחנות, והוא מתכונן לכל השלבים. כמו שאמרו חז"ל, דורון תפילה ומלחמה. הוא שולח, מה שנקרא, מתנה קדימה כדי לרצות את אחיו, כדי לנסות לפעס אותו. הוא מתפלל, כי תמיד טוב, מה שנקרא, שיהיה לנו את עשיית הדשמיה, אבל הוא נערך גם למלחמה וגם נלחם, כמו שציינת, במלאך ויכול לו, ולכן בפרשה שלנו נולד, הדבר הכי חשוב, נולד עם ישראל. יעקב, שהופך בסוף המלחמה הזאת להיות מיעקב, מהו שמחזיק בעקב של אח שלו, והוא שולי, הוא משני, הוא מחפש את מקומו לישראל, להוא שגם שורה עם אלוקים ואדם, אבל האבא של כולנו, ושתהיה לנו שבת שלום.
שתהיה שבת שלום, ונתראה בפודקאסט ה-26. תודה רבה לצופים ולמאזינים.